הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, שבוע טוב, מה העניינים, מה שלומכם? בשם השם אנחנו ביחד נעשה ונצליח. אנחנו איתכם בהפוך על הפוך, פותח שבוע המפיק שלנו רב שלומקה פולק ובהפקה מוטי קופפר, ואני הולך לדבר על נושא שיכול לעשות בלגן גדול גם לי וגם לכם וגם לכל העולם, אבל יאללה בוא נדבר עליו, כי באמת מה מעניין עכשיו? הבחירות, חוץ מהחרדים זה לא מעניין אף אחד. הסתה נגד הציבור החרדי, חכו עוד מעט תראו מה זה. אז בחרתי נושא שכולם מתעלמים ממנו, גם אני כמעט התעלמתי ממנו, עד שמאזינים העירו את אוזניי שצריך לדבר על העניין הזה. לא שיש לנו כוח לעשות משהו כשמקום כל כך רקוב, כשהארגז כולו רקוב, אז זורקים אותו להשפעה, אבל מה נעשה שפה אנחנו חיים? נותן לכם נתון, ויכול להיות שרבים מן המאזינים היו חלק מתוך הסרט הזה, מתוך הצרה הזו, הבעיה הזו, לא יודע איך לקרוא לזה, אולי סרט זה לא המילה הנכונה. יכול להיות שחלק מאיתנו היו ולא יודעים בכלל, אבל נתון שמפורסם על ידי הגורמים המוסמכים בישראל, שימו לב למחדל. בית חולים איכילוב, אני לא יודע להגיד כמה אנשים עוברים שם בשנה. מן הסתם זה אלפים, אולי אפילו עשרות אלפים, זה בית חולים ענק. הבית חולים הזה עם תקלת מחשב במשך 14 שנים. עכשיו כתוצאה מהתקלה במחשב, אנשים קיבלו תרופות לא נכונות. אתם יודעים מה יכולה לעשות תרופה לא נכונה? נכון, לגמור את הבן אדם. וככל שמצבו יותר קשה, יותר מבוגר, יותר עם בעיות, מקבל תרופות לא נכונות, אז הסיכוי שהוא ישיב את נשמתו ליוצרו ובוראו, הם יותר גבוהים. עכשיו לא מדובר בתקלה של יום. יכול להיות, גם זה השם ישמור. חיים של כל אחד זה עולם ומלואו, לא בקלישה כמו שאומרים בתקשורת, אלא באמת, על פי היהדות, על יהודי אחד, אפילו שנשאר לו מעט מאוד לחיות, אם הוא בסכנת נפשות, חללים שבת, אצלנו זה ערך עליון, מעל הכל, כי היהדות היא תורת חיים, חיים. האסלאם זה דת המוות, אנחנו דת חיים. אז יום תקלה, שרתים, עניינים, בעיה, בגים, בסדר. שבוע, זה כבר מה, יותר מדי, שבוע. חודש, שנה, רבותיי, 14 שנים. לקחתי את המחשבון שלי ועשיתי חשבון כמה ימים יש ב-14 שנה. עשיתי 14 כפול 365, יצא לי 5,110 ימים. בית חולים כזה ענק במשך 5,110 ימים מחלק תרופות על הפאדי, מה שהמחשב החליט, לא מה שהרופא החליט. ואם מישהו מת, אז אומרים, כן, הייתה לו קריסת מערכות. לא, לא הייתה לו קריסת מערכות, הכנסתם לו תרופות לא נכונות. אני יודע מה הוא קיבל במקום מה? 5,110 ימים. אמרתי, טוב, ניקח עוד חישוב. נניח שלא כל הבית חולים עכשיו מקבלים תרופות או משהו, ניקח 100 אנשים ביום. זה בית חולים ממאות מקומות, אבל 100. יצא לי 511,000 אנשים קיבלו תרופות לא נכונות. לא רוצה עכשיו לעשות חשבונות עם 10% מהם כמה זה, ואפילו רק עם 1% מהם כמה זה. אתם יודעים מה? בואו נלך 400,000 אנשים. אתם יודעים איזה מספר זה? זה דבר מטורף. עכשיו, מה הכי מעניין פה? שמנכ״ל הבית חולים הזה הוא פרופסור רוני גימזו, זה שהיה פרויקטור הקורונה הראשון, אתם זוכרים? והוא הטיף לחרדים לשמור על היגיינה ולעשות ולבוא ולטפל. עכשיו, זה רק נתון אחד במשרד הבריאות הקלוקל והכושל של מדינת ישראל. איך משרד הבריאות לא עולה? איך אין ועדה שמפקחת על בתי החולים? איך אין כלים לבדיקה? איך אין אמצעי מעקב? בעיקר שזה מחשב, אז יש פה אמצעים דיגיטליים, תגידו מה אתם נורמליים. 14 שנה! זה לא קורה באוגנדה, זה לא קורה בניגריה. איך במדינת ישראל הנאורה וההייטקיסטית? 14 שנים, סיפור שכל אחד יכול להיגמר במוות. ומה הכי מעניין פה? הכל עובר חלק. כן, מעבירים את זה כמו שהיה שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות היום במקום 16 יהיו 14 שנה, וככה זה עובר כזה חלק. מה זה? אתם יודעים איזה שערוריה יש פה? איזה סיפור יש פה? כמה מתו במשפחה, בכלל לא יודעים שהם מתו, וכל אחד כזה יכול לתבוע את בית חולים במיליונים. במיליונים. כל מי שמת באיכילו ב-14 שנים האחרונות, יכול ללכת היום להגיש תביעה בבית משפט על רשלנות רפואית, ועכשיו שהבית חולים יוכיח שלא הייתה רשלנות. אני מביא הוכחה שהייתה לכם תקלה במחשב, ונתתם לאבא שלי תרופות לא נכונות. אתם יודעים מה יהיה פה? יהיה פה סיפור שמשרד הבריאות קורס, אבל בכוונה משתיקים, מחפפים, כי מי נמצא שם במשרד הבריאות, בהסתדרות הרפואית, וכל הכל משלנו, הכל בבנג'ה, אז מה? אז מעבירים אותה. אני אומר לכל מי שבמשך 14 שנים, חלק כבר יש להם התיישנות כנראה, אבל בוא נגיד שההתיישנות היא עד לפני 7 שנים, אם אני לא טועה. אז בשבע שנים האחרונות, כל מי שמת באיכילוב יכול להגיש תביעה לפיצויים, תיעץ עם עורך דין, 300,000, 700,000, 900,000, תקעי איזה מספר שאתה רוצה. ושיתחילו להתמודד בבית משפט עם הטענות שלך, לך שטענה חזקה, אתם בעצמכם מודים שהייתה לכם תקלה במחשב ונתתם תרופות שגויות לחולים. עכשיו תוכיח שאבא שלי לא קיבל את התרופה הלא נכונה. חובת ההוכחה זה עליהם, לא עליך. זה נקודה אחת. אותו משרד הבריאות שלנו, כנראה שהוא כזה מאפיונר, אני חושב שהשר שם הוא לא דמות משמעותית. הוא מין חותמת גומי כי זה מתחלף, יש שם אנשים עם כוח, שאני לא רוצה להיכנס לשמות שלהם ולמעמדים שלהם, אבל יש שם חתיכת כוחות חזקים שפועלים בפנים. קחו דוגמה נוספת, בתי חולים בישראל. מישהו פה מיידע אותנו בצורה גלויה, ברורה, מפורסמת, כמה מתים מחיידקים בבתי החולים בישראל? כמה חיידקים יש פה בכלל? איזה מקום מדינת ישראל בעולם מבחינת כמות החיידקים בבתי החולים וברמת ההידבקות שחולה נכנס עם בעיה אחת, יוצא עם 10. אף אחד לא מדבר איתנו על זה. מה עם עודף אשפוז ששם אנשים מתים? מה עם תסמונת הרופא השיקור? רופא שלא ישן ועובד 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 ומחוסר שינה כבר, אם המחשב תקין אז כבר הוא לא תקין. לא רוצה להיכנס עכשיו למקומות הגדולים של חברות התרופות והקומבינות. אני רק שואל על כל הסיפור הזה. מי בודק את משרד הבריאות? מי בודק את הבתי חולים? אז בדיקה קלה, קטנה, שערכו עבורי, מגלה שמשרד הבריאות בודק את עצמו. יש לו איזה מין נועדה פנימית כזאת. וגם אם יש הוכחה של 100% שמישהו מת מרשלנות רפואית, אז הבית חולים בודק או המשרד בודק, והרופא הזה ממשיך הלאה. עם איזה נזיפה או גערה, גוסטב, תשימו לב פעם הבאה, טוב? ויאללה, ממשיכים. עכשיו, אני לא רוצה ללכת מפה לעוד מקומות, כי זה כבר יותר מדי. רק שאלתי שאלות. אני לא יודע מי יכול לתת לי תשובות, כי כשיש מערכת שהיא מאפיה חזקה מאוד 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 מאוד, אז כולם כפופים לה וכולם צריכים אותה, ואף אחד לא רוצה להתחיל אותה, וגם שהשם ישמור אותנו שלא נגיע אליהם, כי אם אני אגיע אליהם, אז מן הסתם שם גם אצלי המחשב יתאה. ולכן הציבור הרחב צריך לדעת, אני לא באתי עם תשובות, באתי עם שאלות. אבל אם כבר ישאלו אותי, ובמקרה שאין ברירה, הייתי אומר שילכו למעייני ישועה, שם יש רבנים, שם יש יותר, אולי פיקוח הלכתי, יותר ביקורת, יותר זה, אבל שאר המקומות האלה, אין להם דין ואין להם דיין, ואני מעריך שאם זו הגישה שלהם, אז גם בקורונה היו הרבה 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 מתים שלא היו צריכים למות, והראיה שבחסדי אמרם אף אחד לא מת, ובתי החולים מתו בסיטונות, ואם זו הגישה שלהם, אז אני מעריך שמי שזקן או חרדי או נמצא במצב של אלצהיימר או כל מיני כאלה, שגדולים סיכוייו לקבל כרטיס בכיוון אחד. אמרתי את הדברים בצורה מאוד מתומצתת. יש המון נתונים עם מספרים ושמות וכו' וכו' וכו'. אבל רציתי שהציבור שלנו ידע שקורה דבר כזה במדינה מתוקנת ונאורה, ש-14 שנים, זה לא נתפס, פשוט לא נתפס. 14 שנים מחשב נותן תרופות לא נכון לחולה. ולא עולים על זה. כל הסייבר של מדינת ישראל, וכל ה-8200, וכל האלופי העולם בהייטקים, ואפליקציות וחרטיקציות. איך 14 שנה מחשב נותן תרופות באופן שגוי? יכול להיות שהרופא נתן את הנכון, והמחשב החליף, כי היה לו שם איזה וירוס, או איזה תקלה, או איזה בג. 14 שנה זה מאות אלפים. זה מאות אלפים. וכל עובר חלק, אין דרישה לוועדת חקירה, אין שום דבר, ולכן אני אומר את זה כדי שהציבור, מי שמת לו מישהו באיכילוב, לכו תתבעו אותם. בעיקר בשבע שנים האחרונות של זאת, לא התיישנות, שהם יוכיחו שזה לא נכון. אם הם מודים שהמחשב שלהם היה עם טעות ונתן תרופות לא נכונות, שיוכיחו שאבא שלי לא מת מהם, שיוכיחו לי את זה. זהו, אני היום נותן את התוכנית כל כולה למאזינים, כי אני אגיד לכם למה. אין לי כוח לדבר על המלחמה, אין לי כוח לבחירות, ממש אין לי כוח. שהשם יעזור שיעברו הימים האלה, ויעבור הכל לשלום, כי כל יום שיעבור תהיה פה יותר מתיחות, יותר לכלוך, ו... יכול להיות שבגלל זה כשאנחנו מתחילים לכל אחד את השני, תחשבו על זה, דברו איתי על זה, 03-500-93-93, תתקשרו עכשיו, אני מדבר רק איתכם המאזינים היום בלי נדר, 03-500-93-93, יכול להיות שכשאנחנו מתחילים לכל אחד את השני, אז מיד קמים עלינו עם הסתה נגד הציבור החרדי, הנה רק לפני שבוע התחילו פה עם הבחירות, וכבר עכשיו מתחיל קמפיין נגד הציבור החרדי והגיוס ואתם פרזיטים ולא, אולי תחשבו על זה גם. בואו נחשוב ביחד עד 2-03-500-93-93. אנחנו נצאים עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
שלום למאזינה גברת נורית.
שלום, שלום הרב.
שלום, בבקשה,
כן. אני רציתי לספר שאני נותחתי בבית החולים איכילוב לפני 7-8 שנים, ועברתי ניתוח קשה, ניתוח ראש, והניתוח עבר יחסית בסדר, אחר כך היה איזשהו סיבוך, והגעתי לבית החולים אחרי שבוע, ומאותו זמן, במשך חודשיים, פשוט הטריפו לי את הדעת עם כל מיני השערות וספקולציות, נתנו לו כל מיני אנטיביוטיקות, ואחרי חודשיים עשו לי ניתוח נוסף, ואחרי זה עוד אנטיביוטיקה, ובסופו של דבר, אחרי הרבה זמן, התברר שקיבלתי המון 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 תרופות לחינם. ומעבר לעניין של מה שאתה דיברת...
רגע, שנייה, גברת נורית, כן. לפני כמה שנים זה היה?
כן, ב-2015.
15, 9, 8.5 שנים. יש לך איזה בדוק, זה בדוק שאת קיבלת תרופות לא נכונות, הם מאשרים לך את זה?
אני לא יודעת אם קיבלתי תרופות לא נכונות, אני רק יודעת שקיבלתי המון 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 תרופות, שאחר כך כל פעם שינו לי, החליפו לי, הורידו לי, הוסיפו לי, אחר כך גם שאחרי הניתוח השני גם נתנו לי אנטיביוטיקה איזה שבועיים, ואז הרופא אמר, אני מספרת לך על יוהרה של רופאים, רופא בכיר, אמר, טוב, ניתן עוד שבועיים, ואז בעלי התחיל להתווכח איתו, כי התרופות האלו גמרו אותי, נתנו לי את האנטיביוטיקה הכי חזקה על הוריד, ואז הוא אמר, טוב, בעצם לא צריך. כל מיני דברים
ככה,
של התנהלות.
ככה.
כן, כן, ככה. שלא לדבר על רופא מאוד בכיר שנכנסתי אליו אחרי הניתוח, והוא אמר לי, תקשיבי, ישבתי מולו, הוא אמר לי, תקשיבי, יש לך, אני מצטער לבשר לך שיש לך הפטיטיס C. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה יודע מה זה הפטיטיס C, זה מחלה
השם, ש... לא, גם לא רוצה לדעת. אז הנה, כן.
מחלה נוראית, ואני אמרתי לו, מה? איך זה יכול להיות? ואז הוא מסתכל, ואחרי כמה דקות אמר, רגע, סליחה, סליחה, זאת טעות. עכשיו, בחמש דקות האלה אני כמעט איבדתי את ההכרה, בעלי השתגע, וזהו, אני רק אומרת שלא צריך לסמוך על רופאים יותר מדי, ולא... ולא לקחת את הדברים שלהם כתורה מסיני.
זה הולך ככה, כמו, תביא לי בבקשה במבה, אתה יודע מה? לא, לא, תביא ביסלי, בסדר? משהו כזה.
ממש
כך. רק שפה זה לא במבה, ביסלי זה החיים. אני מדבר
איתך על רופאים בכירים, שיודעים לנתח יפה מאוד, ויודעים לעשות הרבה דברים, אבל כשמדובר בדברים כאילו הקטנים, פשלות מהחלב.
תגידי רגע, ומה שלומכם היום?
שלומי, ברוך השם, בסדר. תוששתי, החלמתי.
ברוך השם,
הרבה בזכות רצון
ובחסדי השם. תודה רבה לך, בריאות איתנה.
אבל שוב אני אומרת לאנשים להיזהר. להיזהר ולא לסמוך יותר מדי על רופאים.
תודה רבה לך, תודה. אלון, שלום אלון.
שלום וברכה, רבי משה. שלום, שלום.
מה העניינים, מה שלומך?
בדיוק, ברוך השם, בדיוק פשוט צבא ורפוא לרפא, וכך שיתנה רשות הרופא לרפות. רציתי לדבר לגבי התביעה באמת על הבית חולים.
אתה עורך דין? אתה עורך דין?
לא, ברוך השם, לא מת.
אוקיי, אוקיי.
יש לומר, עם כל הכאב והקושי, צריך לומר שעל החולה או על המשפחת הנפטר להביא את ההוכחה. כי הרי המוציא מחברו עליו הראייה, עכשיו אנחנו רוצים להוציא מהם כסף, נכון? עלינו חובת ההוכחה, כן, שאכן היה פה, כן, יכול להגיד, זה בסדר, אנחנו הבאנו... אתה יכול לטעון שהתרופה לא הייתה נכונה, אבל במקרה כן הייתה נכונה. אתה רוצה להוציא מאיתנו...
אז לכן חובת ההוכחה... אבל הרב אלון, חובת ההוכחה היא עליהם, כי הוא אומר לך, אני מודה שטעיתי. עכשיו תוכיח לי שאתה איתי לא טעית. כן, הוא אומר, טעיתי, אני מודה שטעיתי, 14 שנה טעיתי.
יש לנו ספק אבל. יש לנו ספק, הם לא טעו בכל מרשם ומרשם, זה ודאי שלא.
זה גם, לא, אבל גם זה צריך בדיקה. רגע, לא, גם זה צריך בדיקה. אף אחד לא אמר לנו כמה אחוז טעויות היה.
אם באמת כל המרשמים היה טעות, ואוי ואבוי, 100%, ואוי ואבוי. אבל זה לא נראה ככה. זה נראה שהיה להם שקצושים, אבל אחרי הכל, אנחנו רוצים להוציא מהם.
אז בוא נגיד ככה.
כי הם מוצאים בחדור, עליו הראייה.
בוא נעשה פשרה, נו. אם זה בסך הכל בודדים ביום מתוך כל ההמון, אז אתה צודק. אם זה כולם, אז אני צודק, רק אנחנו לא יודעים כמה.
בואי אבן, זה כולם, הרב, זה לא נראה שזה כולם.
אי אפשר לדעת שום דבר. זה משהו שהוא גולם, מחשב הוא גולם.
אם אחרי נראה שזה כולם, זה באמת צריכים
לשאות
רגל גם.
אז למה לא אומרים לנו? למה לא מגלים לנו כמה? מה היה פה? למה אומרים את זה באופן כזה כללי? 14 שנה הייתה תקלה, צריך לבדוק את זה, למה לא מגלים לנו? זו השאלה. תודה רבה, תבורך. תודה רבה לך, יישר כוח. תודה רבה. משולם, שלום משולם.
שלום וברכה, רבי משה, דרך יאיר.
או, זה משולם, משולם שאני מכיר?
משולם שאתה מכיר, נכון?
מה שלומך?
אין שם לומר ברוך השם, השתבח שמו.
מה אתה רוצה להגיד
על זה?
ברוך השם.
תשמע, אני נוכיח לך דברים פה בזמן הזה, כי הדברים שקרו אצלי קרו לפני 20 שנה, לפני 13 שנה, אבל יש לי חיזוקים לדברים שלי דרך מסמכים. בוא נאמר, אבא שלי היה מאושפז שם בניתוח לב. הוריד אותו למחלקה שהוא ישב לבד, אני הייתי איתו 3 חודשים מצוף, אפשר להגיד 24/7. פה ושם קיבלתי מאחותי גיבוי ללכת להתקלח וכל זה. אחד הימים האחרונים שלו בעצם, בוא נאמר, עכשיו נופל לי הסימון, הערב לפני פטירתו. הייתי שפוך, הייתי בשעה 2 בלילה על ידו, יושן על כיסאות, הייתי מחבר 2-3 כיסאות בשביל שיהיה לי מעין מיטה. הרגשתי איזה רשוש בלילה אחרי שנרדמתי, קמתי, פתחתי את העיניים, והייתי איזה מישהו נבוש בחלוק לבן עם מזרק ביד. שאלתי אותו מה זה? הוא אומר לי, הוא צריך לקבל את הזריקה, הכל בסדר. מתוך שינה כזה לשניות, הייתי כזה מורפל. ראיתי שהוא מזדרז לצאת, יצאתי אחריו לפרוסדור, לא מצאתי אותו, לא מימין ולא משמאל. משמאל היו דלתות של איזו מחלקה, נכנסתי אליה, עברתי לאורכה או לרוחבה, לא לרוחבה, רק לאורכה. לא היה אף אחד שם, זו מחלקה סגורה, נטושה. אחרי שנים, היה לי איזה חששות, היה לי איזה מחשבות, אבל אני, אין כסף, אז לא עושים כלום. לפני 13 שנה, מראתי מי הייתה מאושפזת שם. בגין גילה, הייתה צריכה להיות מאושפזת בתל השומר, לא יודע אם זה יסתדר, והעבירו אותה לאיכילוב. שוב, הייתי איתה כל הזמן צמוד, פה ושם, צילות, זה, אתה יודע. אבל יחד עם זה, כל הזמן צמוד אליה. ולבסוף, הלכה לעולמה, יש לי מסמכים שמגבים את המחשבות שלי, היו שם משחקים, זה לא רק הבית חולים, זה אנשים מבחוץ שלוחצים על הבית חולים, או משלמים.
בוא נגיד ככה, משולם, בוא נגיד ככה, אני לא יודע להגיד אם מה שאתה אומר מדויק או לא, כי אפשר גם להתווכח איתך, אבל דבר אחד אפשר להגיד בוודאות. רגע, יקירי, אז עד הרבה, אם יש לך מסמכים, מצוין, אבל אני אומר, דבר אחד כן ידוע וברור במדינת ישראל. מי שיש לו כסף, והוא יכול לקבל את הטיפול הפרטי הטוב, הוא תמיד יצא מזה. מי שאין לו, אז הוא יותר מסכן, ואם הוא מבוגר, עוד יותר מסכן, ואם הוא חרדי, עוד יותר מסכן. כך תחושתי. תודה רבה משולם, תרגיש טוב, בשורות טובות.
עליכם ועל כל בית ישראל, שלא יגיעו לשם אנשים בכלל.
אמן.
זה עשו, זה
עשו. תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב, כל טוב. ממתין על הקו בסבלנות רונן, שלום רונן.
שלום עליכם, אני אשמע רבנו.
ברוך השם, מה שלומכם?
חסדי השם עלינו יתברך. אני רציתי לדבר על משהו שמתפתח בצורה חזקה בתקשורת הכללית, שיש עליהום גדול על הציבור החרדי, ומכניסים רעל בלבבות של עם ישראל, שהציבור החרדי לא מתגייס, ולא נושאים בנטל, ומוציאים את הרפש שלהם עכשיו ביתר שאת ויתר עוז. אז אני רציתי להגיד שני דברים לגבי הנושא הזה.
לפני שאתה אומר, אני אשאל שאלה. למה אתה חושב שפתאום עכשיו זה התעורר?
זה פשוט, כי עכשיו חיילים מתים. אז הם אומרים
גם לפני חודש, אבל גם לפני חודש מתו, וגם לפני חודשיים מתו, וגם לפני שלושה מתו, ודווקא עכשיו הפסיקו למות. למה פתאום עכשיו זה נדלק?
תראה, התקשורת הכללית שולטת פה במדינה, לא בגעת ולא
חברי כנסת ולא חבלה. אז למה התקשורת לא העלתה את זה לפני חודש וחודשיים ושלוש? מה קרה עכשיו?
יש לך תשובה בכבוד.
התשובה היבשה שחוק הגיוס עומד לפוג התוקף של הדיחוי, ואז צריכים או להעלות אותו או לדחות שוב פעם, ומכאן כל זה עלה. זו התשובה היבשה הפוליטית. אני רואה בזה גם משהו יותר רוחני, כשאנחנו מרביצים אחד לשני, אז הם מתחילים להרביץ לנו. זהו, נקודה. יכול להיות שאני טועה, אבל אני בינתיים רואה שזה ככה, ככה זה עובד בדיוק. עכשיו תמשיך עם שני הנקודות שרצית להגיד, בבקשה.
הנקודה הראשונה זה הציבור החרדי, ברוך השם, יש לו לב בשר והרבה אהבת ישראל, וכל חייל שמת ונותר לפרסום, יקרא לכולנו הלב. והרוחות שאני רואה פה בשכונה שלי, והוגות לחיילים שלי, אני גר בנתיבות, יש פה הרבה חיילים, אתה רואה את האהבה הגדולה של הציבור החרדי לחיילים, והכאב על עם ישראל, על כל פיגוע, אתה רואה את החיבור הגדול, ואני חושב שאנחנו צריכים להיזהר שלא ליפול ברשת של השנאת חינם הזאת, ולהבין שזה התקשורת, ויש להם מיקרופונים בידיים, והם עושים רעש גדול למרות שהם קטנים, עם ישראל אוהב את החרדים, עם ישראל מעריך את התורה, מנסים להכניס להם רעב.
אבל רונן, אין לנו בכלל איך ליפול, אין לנו בכלל איך להגיב, הם כוח מטורף. אנחנו כלום, אני אגיד לך מה כן צריך לחשוב בראש.
אתה כוח, הרב בן לולו, אתה כוח.
אז אני אתן לך עכשיו לכולכם כוח. פעם, אני לא אגיד אם זה אני הייתי או מרצה אחר, הייתה הרצאה בפני חבר'ה צעירים, חילונים, ויש שם מרצה, והוא התחיל ככה לתת חזק, ואז קמה איזו אישה, כנראה אימא של אחד מהמשתתפים שם, ואמרה למרצה, סליחה? איפה זה כתוב מה שאתה אומר עכשיו? אז הוא אמר לה, תגידי, את יודעת איפה כל מה שכתוב בתורה נמצא, רק את זה את לא יודעת איפה? הרי את לא יודעת כלום, אז מה את בכלל שואלת איפה זה כתוב? אם היית יודעת את כל התורה כולה ורק זה לא זכור לך איפה, אז הייתי אומר לך, אבל את לא יודעת כלום, את בורה. מה את בכלל, באיזה זכות את קמה לשאול? אותו דבר בנידון דדן. זה שהם לא מבינים למה צריכים ללמוד תורה, זה לא צריך להביא אותנו למקום של התנצלות והצטדקות, ואנחנו מביאים אוכל לחיילים, ויש לנו עזר מציון. אתה לא מבין מה זה ערך התורה. זאת בעיה שלך. גם פרעו הבין מה ערך התורה, ולכן שבט לוי למדו תורה. כל הגלויות למדו תורה. כולם הבינו מה זה ערך התורה. זה שאתם לא מבינים כי אתם לא רוצים להבין, וזאת חוליה רכה שדרכה אתם מכים בנו, תמשיכו לקוט, אנחנו נמשיך ללמוד תורה, ולא רק זה, נגדיל, נרבה ונפריח את התורה בלי למצמץ, בלי להתנצל ובלי לבקש אישור מאף אחד. התורה שלנו היא לפני בן גוריון, ולפני הרצל, ולפני באזל, ולפני חובבי ציון, ולפני מנדלסון, ולפני כל הקליפות האלה. זהו, נקודה, עכשיו תעבור לנקודה השנייה שלך, כן?
כן, האמת שאמרת את הנושא של הנקודה השנייה שלי, זה איך להתייחס. אז אני רוצה בקצרה ממש, אני יודע שהזמן יקר.
אני לא אומר להתייחס בהתנסות, לא להתנסה עליהם, אבל גם לא נתחיל להרגיש. הם יורדים עלינו, פוגעים בנו, שיגידו, איך אומרת הגמרא? ענן בדידן ואינו בדידו. אנחנו בשלנו והם בשלהם, זהו, שיהיו בריאים, שיחזירו כולם בריאים ושלמים, גם לנו יש משפחה שם בצבא. הכל בסדר, אנחנו לא מסתדרים בהשקפה. בסדר, תלכו, תעשו סיבות סמים ואלכוהול בנובה, תעבדו בשבת בשדות בקיבוצים, ותבואו ללמד אותנו אחר כך מה צריך לעשות בארץ הקודש, אתה מבין? בוא נסיים פה רונן, כי תיתן גם למאזין.
לא, אבל לא נדסה לי להיט, ואני אקצר, אני מבטיח לך.
יאללה, נו, כך קצר, יאללה.
תן לי 20 שניות. לציבור הכללי צריך להסביר את כל מה שאמרת עכשיו, שאנחנו לא טפילים, אנחנו לא משתמטים, אנחנו מאמינים בני מאמינים שהתורה שומרת על עם ישראל.
עוד פעם, רונן, אתה נופל למלכודת דבש הזאת כל הזמן. מי שתוקף אותך זה אחד שלא רוצה להבין. זה אחד שרוצה לייצר מציאות חדשה. זה אחד שרוצה להביך אותך ולהקות אותך. אל תנסה להסביר.
אבל הרב בן לולו, יש לי בדודה חילוניה מאוד, שהיא שאלה אותי חרדים חרדים, ואמרתי לה, מטל, תקשיבי, אני אגיד לך תשובה שאת לא תסכימי איתה, אבל את תביני אותה, והסברתי לה את זה, והיא אמרה לי, אוקיי, זאת אמונה ואני לא יכולה להתווכח עם זה, היא לא מסכימה איתי, אבל היא מבינה אותי.
טוב.
יש אנשים כאלה, לא כולם באים לסנוב ולקטרג, יש אנשים ש...
אני לא מדבר על המקבלים, אני מקבל על המשפיעים. המושפעים זה בעיה אחרת. המשפיעים, אלה בעיה שלעולם לא יקבלו ממך, כי זה, אצלהם זה דת. כמו שצריך, זה דת ללמוד תורה, אצלו זה דת לסנוא את התורה. ולא יהיה בינינו שום קשר, ושני קווים מקבילים, לעולם לא יהיה חיבור, לא רוצה חיבור איתם, לא רוצה שום דבר מהם, שילכו לדרך שלהם, אני בדרך שלי. בשעות טובות, רונן, יום טוב, שבוע טוב.
כל טוב, ברוך
תהיה. כל טוב. שלום, המאזינה, גברת שרה.
כן, שלום. שלום, הרב בן לולו.
סליחה על המתנה ארוכה, אבל כן, בבקשה.
בסדר, הכל בסדר. רציתי לספר איזה סיפור שהיה לנו לפני בערך 10 שנים, בבית חולים איכילוב. הבת שלי הייתה כתוצאה מהמחלה, הייתה צריכה לעבור כריתת רגל, והגענו לדווקא פרופסור גדול שם באיכילוב, ולפני שהיא נכנסה לחדר ניתוח, אז הוא היה צריך לסמן את המקום שמשם. היא הייתה צריכה לעבור את הכריתה דרך הברך. בקיצור, הוא הגיע והוא פשוט סימן למעלה מעל הירך X, ובמקרה הבת שלי עלתה על זה והתחילה לפקוד ולצעוק, אני רוצה שההורים שלי יבואו, היא בכתה וצעקה, ואנחנו לא הבנו מה קורה, נכנסנו, ואז היא אמרה, למה הוא סימן לי למעלה? הרופא, האונקולוג, אמר שזה רק דרך הברך, אם היא לא הייתה עולה על זה ואנחנו לא היינו מתעקשים, היו קורטים לה את הרגל למעלה, וזה פרופסור, ובסוף הוא הסתכל, הוא הסכים להסתכל על המסמכים ועל ה-MRI, ואז עשו לה תקריטה, אבל אחר כך היחס, בגלל שאנחנו כאילו עלינו על זה, היחס היה שם חבל על הזמן, בגלל שאנחנו אנשים חרדים, התייחסו אלינו בזלזול וכל דבר שביקשנו, והיא הייתה צריכה להיות, היא גם אונקולוגית וגם זה, הכניסו אותה לחדר עם מלא 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 אנשים, שהיא הייתה צריכה להיות בחדר לבד, היא הייתה עוד עדיין עם טיפולים כימותרפיים. אז זה רק רציתי להגיד, כאילו, מה הולך שם בבית חולים איכילוב.
אני לא יודע, את יודעת מה, אני לא יודע אם זה רק איכילוב. איכילוב עכשיו בכותרות בגלל תקלת מחשב ונתנו 14 שנים תרופות שגויות. אני לא מוצא מכלל אפשרות שזה קיים בעוד בתי חולים. רק פה הועיל והם פרסמו והם גילו והם חשפו, אז הדוגמה היא איכילוב, אז זה יכול להיות כל בית חולים כנראה. תודה רבה לך גברת שרה, בריאות איתנה.
תודה רבה וכל טוב.
תודה, תודה. מאיר,
שלום הרב משה, שלום.
שלום מאיר, מה העניינים, מה שלומך?
ברוך השם, רוצה להעיר שני הערות קצרות. טוב, האמת, אחרי ששומעים מה שהגברת שרה אמרה קצת, אני מקבל הרבה כאבי בטן לדבר על דברים שהם פחות מהותיים, אבל אולי לא פחות. טוב, דבר אחד, נתקלתי במוצר ששופרסל משווקת תחת המותג גרין, דבר מותג מאוד ידוע. הרבה אנשים חולי צליאק צורכים כל מיני דברים שהם פתרונות לאנשים חולי צליאק, שאין בהם גלוטן
וכזה. מה זה
וכזה.
הגרין הזה? מה אופי המוצר הזה? מה הוא? מה זה הגרין הזה?
גרין זה סדרה של מוצרים שכביכול ירוקים. ירוק זה יכול להיות ללא גלוטן, ללא שומן, ללא כל
זה
מיני
לחם,
דברים.
אבל מה זה? זה לחם, זה עוגות, זה עוגיות? מה זה בדיוק?
זה קמח. פה מדובר
אוקיי,
ספציפית.
קמח.
מה שאני אוקיי. מלא זה סוג של קמח שהוא לחולי אוקיי. צליאק. עכשיו, אוקיי. קמח לחולי צליאק לא אמור להכיל קמח רגיל.
אוקיי.
שופרסל החליטה להיות הרבנות הראשית, לא יודע למי, וכתבה באותיות קידוש לבנה על המוצר עצמו, שזה גם מתאים לברכת המוציא. זה מכשלה גדולה, אני פשוט אומר, כל מי שצורך את המוצרים האלה צריך לשים לב. שופרסל החליטה שאפשר לברך על זה המוציא לחם מארץ.
למה? רגע, ממה מורכב המוצר הזה בדרך כלל? לא בגרין, אלא בכלל, ממה?
רוב הרכיבים זה המילנים של כל מיני קטניות, תירס,
קוסמת, תפוחי אדמה,
שזה לא חמש תמינים. וכאלה, וגם יש חלק משם שזה המילן של אחד מחמש תמיני דגן, אבל כמות מזערית, זאת אומרת, מבחינת ההלכה זה...
רגע, שנייה, זה מעניין, איזה תווית של הכשר יש על המוצר, של איזה... יש את זה, הכשר בכלל?
יש הכשר של הרבנות הראשית, אבל התווית הזו שהם הצמידו, שזה מתאים לברכת המוציא, לא צמודה לרבנות, זאת אומרת, זה לא הוראה של רבנות, זה הוראה של שופרסל בעצמם.
מי אמר לך? מי אמר לך? מה אכפת לשופרסל אם יברכו המוציא או מזונות? מה אכפת להם? הם בכלל לא דתיים, אה? תבדוק את זה.
לקדם את המחירה של זה. לקדם את המחירה של המוצר. זה פשוט. הם רוצים שאנשים יקנו את זה, שזה יהיה איזשהו מיתוג מיוחד.
בוא נגיד ככה. תשמע, בוא נגיד ככה. אם אתה מעלה פה עכשיו את הנושא מההיבט ההלכתי, אז באמת זה שווה בדיקה, כי הם גורמים פה לברך ברכה לבטלה. כי מברכים על המילנים, המוציא, זה ברכה. האמת שלא יודע. לא נכנס להלכות, תזרקו את זה, תשאלו רבנים, אבל, ומה הדבר השני?
דבר השני, אנחנו בעונת הרישומים לסמינרים, עכשיו אני לא הולך לגעת מה שנקרא מזרח, מערב, אירופאי, לא בבטן הרכה בדיוק, מה שכן, אני עכשיו נתקלתי בזה לראשונה, זוכה לרשום את הבת שלי לסמינרים, ושאלונים של הסמינרים, אני פונה מפה למנהלים של הסמינרים, חבר'ה, זה לא משנה באיזה תלמוד תורה אני למדתי. אני כרגע נמצא בגיל שאני אוטוטו מחתן ילדים ואוטוטו מקבל נכדים לידיים. בבקשה לא להגיע לרמות המשפילות האלה. ספציפית אני למדתי בתלמוד תורה שנקרא בן גוריון ודי למבין. בבקשה לא להיכנס לנישות האלה. אני אומר מה השלב הבא הרב משה? כאילו איך קראו למטפלת שלי וכמה פעמים החליפו לי בגן?
לא, לא. מה היה שם האמא לפני החתונה? אני לא צוחק. יש ספרדיה שמתחתנת עם אשכנזים, אז קוראים לה נגיד זילבר, אבל הוא רוצה לוודא שגם האמא האשכנזיה. זאת אומרת, מה היה שם האמא לפני החתונה? אם זה בטיטו, אכלת אותה. אם זה פינקלשטיין, אוקיי, תמשיכו לשלב הבא. בסדר.
אז זהו, פחות שאלות משפילות ויותר לגופו של עניין, זה העיקר. תודה רבה,
ישר כוח. ילמר, בשורות טובות, בהצלחה רבה לכם. נצא עכשיו לעוד הפסקה, אתם מוזמנים להתקשר, 03-5009393, יצאנו.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
טוב, מאזין שמבין בחוק התקשר אליי בפרסומות והאיר את עיניי לעוד נקודה. הוא אומר, אני אמרתי התיישנות 7 שנים, אז הוא אומר שבמקרה כזה שעכשיו נחשפת פרשה, אז זה לא הולך מעכשיו ללפני 7 שנים, אלא מעכשיו לעוד 7 שנים. כאילו אם בתוך 7 שנים לא תרגיש את התביעה, אז אתה כבר פג תוקף. אבל אם הסיפור היה מתי שהיה, אבל הפרשה מתפוצצת עכשיו, ואתה עכשיו, תוך 7 שנים, יגיש את התביעה, לכן כדאי לכם להתייעץ עם עורכי דין, עם מומחים לתביעות של רשלנות רפואית וכדומה. יכול להיות שפה כל אדם שני יכול להגיש תביעה נגד הבית חולים הזה, מתוך נתונים שהם בעצמם מפרסמים. יוסף, שלום, צהריים טובים.
שלום לך, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
דברים גדולים ומיוחדים, עד שבא לי לפקוט. מה שקורה פה במדינה, באמת, התחלת להגיד, אתה לא יכול לספר את הכל, אני יודע את זה. אבל אני גם לא יכול לספר את הכל. אחר כך יאשימו אותי, שאני אדבר על אמרה. אשתי לפני שנה וחודש, טרי. אני לא יכולתי להגיע לעורך דין לאף אחד, אני עומד ללכת לעורך דין בסוף. אבל מה אני אגיד לך? הגיעה לבית חולים, אפשר להגיד איזה בית חולים או שאין צורך?
אם אתה רוצה, תגיד, אם אתה לא רוצה. אם אתה מפחד, אל תגיד. אם אתה לא מפחד, תגיד.
ואני לא מפחד, כי זה אמיתי. היא הגיעה לשערי צדק, הרגישה קצת לא טוב. ביום שישי, שערנו, שמחנו, התפללנו כל מה שצריך. אנחנו שומרי שבת. והאישה הייתה בחדר מיון. אני אדבר איתך אחר כך, אני אדבר עם מישהו שעבר על ידי, אני אדבר איתכם. הגיעה לבית חולים שערי צדק, והייתה בחדר אחד מול תחנת האחות, והייתה אחת בשם יוד. והיה רופא שבקושי בא ובורח. אמרו, המכשיר לא עובד. איזה מכשיר על ידו, עד שיוציאו אותה לטראומה. טוב, אז מה עושים? היא צריכה חמצן, יש לה 4 סוגי חמצן. אני טיפלתי בכל החיים, בכל החיים שלי, בוא נגיד 50 שנה היינו ביחד. אז הרופא בא, רואה בורח. האחות, בואי, לא מתייחסת. הגיעה, פתאום הגיעה, אז אני אומר לה, אז היא אומרת לה, אשתי, אתם חונקים אותי, למה היא חייבת חמצן?
לא הבנתי, רגע, יוסף, רגע, לא הבנתי. היא הייתה מחוברת למכשיר חמצן שלא עובד?
היא היה מכשיר חמצן, לא יודע אם זה מכשיר חמצן או זה סיפור שלהם שהמכשיר לא עובד, זה הכל, כך אמר.
אבל היא בפועל המכשיר... לא קיבלה חמצן, היא לא קיבלה חמצן?
לא קיבלה חמצן. והיא צריכה חמצן, אז היא אומרת לה, אחות יוד, את חונקת אותי, היא הצליחה לדבר. טוב, אחרי זה, זהו. כי כנראה דחפה לה ביד הימנית, דחפה לה זריקה, הלכה, חזרה, הרימה את השרבול, היא אומרת, אוי, החזירה את השרבול במקום. פתאום מופיע איזה בן מיעוטים, שעושה את עצמו אח, שאומר אני הולך להביא מבחנה לעשות איזה בדיקה, הלך לקח כסם, שם אותו, אתה יודע, איפה שהוא רצה, וזרק אותו לפח, במיון, בחדר שלה. והלכו, חזרו, פתאום בא בן מיעוטים ועוד מישהו שם, התחילו, רצו לגלגל אותה כבר, לשים לה איזה, להוציא לה את הבגדים ולקחת אותה מהמקום. פתאום הבן שלי הוא דתי מאוד, מופיע שם, הם רצו, כמה ואחד רצו לעשות לה בגרון, לא יודע, חור, לא יודע, פתאום, כל הדברים האלה במשחק הזה ביניהם. ואז לא עשו, אמרו, הנה אנחנו לא עושים. אז אמרתי, רגע, מה קורה פה? אני כבר הייתי מעורפל, לא שולט, לא... אז הילד הצליח שלא יעשו, בא בן השני, אומר לו, מה אתה מתערב? אמרתי לו, עזוב, בוא שניכם איתי, אני אסדר את העניין. אתה תשב על ידה, ואתה תהיה שם במרפסת, ואחר כך אני רוצה שאתם תדברו ותסתדרו ביניכם. לא לריב, בלבלו אותנו.
יוסף, גם לא יוסף, תלך, יוסף, לך לסיום, כי נשאר דקה וחצי. אז אם אתה יכול, תסכם לנו, כן?
איך?
נשאר לנו דקה וחצי, אז תסכם לנו איך נגמר.
לסכם, טוב, בקיצור, לקחו אותה לטראומה. טראומה שמה, באו כל המשפחה שם, בא, הייתה מטפלת סיירת, הייתה שם מטפלת סיירת, מה עשתה? שני מילים שלו, שאני מטפלת סיירת, תשבו, ישבנו, ולמחורת שזה כבר מתחיל להיות בוקר של, 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 של ראשון, היא נפטרה.
לפני שנה זה היה?
שנה וחודש, בשמיני לינואר.
השם ימלא את כל חסרונך ויתן לך בריאות איתנה, ושתראה נחת ממה שנשאר לך, מהמילדים והנכדים, ותהיה בריא, ושהשם ייתן לך רק טוב. תודה רבה לך, יוסף.
תודה, תודה לך.
מה נגיד לכם, מאזינים יקרים? יכול להיות שאנחנו נוגעים פה עכשיו באיזשהו קצה של קרחון. למה אין ועדה שבודקת אותם חיצונית? אנשים לא מבפנים, לא ועדה פנימית שבודקת ומתייחת. מה הולך למערכת הבריאות בישראל? מה הולך? מה הולך? מה שאני יכול להציע, שמי שמתאשפז בבית חולים, שיהיה לידו מישהו 24/7, כל הזמן להיות ער, לשאול כל רגע, מה את עושה? מה אתם עושים? מה זה? למה זה? כל הזמן, מכשיר ביד, כאילו מקליט, לא לתת הרגשה שמתמסרים להם בעיניים עצומות. והשם יעזור שכולם יהיו בריאים ולא יצטרכו אשפוזים, ושאת המקומות האלה ימלאו אויבינו ושונאינו ובקשי רעתנו, ואנחנו כל היהודים לחיים טובים ושלום, לעבודת השם, בבריאות איתנה, באמונה גדולה, סייעתא דשמיא. זהו, נסיים פה, מן הסתם מחר זה יימשך עוד מלא מאזינים, אני מבקש סליחה מיעל, שאול ועוד המון שבי בטוב, ולא הספקתי להגיע אליהם. תודה רבה לרב שלומקה פולק שהיה בהפקה, מוטי קופפר שהיה לביצוע טכני, תודה לבורא העולם שמזכה אותנו להיות ביחד, להתראות, יום טוב, שבוע טוב.